הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
שלום וברכה לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם. אנחנו אוחזים בהלכות תלמוד תורה, פרק שני. בפרק זה מדבר הרמב"ם על עניין הלימוד לתינוקות של בית רבן, החשיבות של הלימוד שלהם ופרטי הדינים בצורה שבה המלמד מלמד את אותם תינוקות של בית רבן. כמובן צריך לומר שתינוקות של בית רבן אין הכוונה למה שנקרא תינוקות בשפתנו, אלא מדובר על ילדים לפני גיל בר מצווה. כותב הרמב״ם בהלכה א', מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך, פלך זה אזור בתוך המדינה כמו גליל ויהודה, ובכל עיר ועיר. צריך לדאוג שבכל עיר יהיו מלמדי תינוקות, ובאם המקום הוא מקום קטן, שאי אפשר להחזיק במקום עצמו מלמד תינוקות, אז מעמידים מלמד תינוקות לאזור. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחרימים את אנשי העיר עד שמושיבים מלמדי תינוקות, כך אומרת הגמרא במסכת שבת. העניין של לימוד התורה של תינוקות של בית רבן הוא כל כך חשוב, שעיר שלא מושיבים בה מלמד תינוקות, הרי מחרימים את אנשי העיר, מנתקים איתם מגע, לא סוחרים איתם, לא מבקרים שם. ואם לא הושיבו, ואם החרם לא עזר והם לא הושיבו מלמד, מחריבים את העיר. מחריבים, הורסים את העיר, מפנים את האנשים משם למקומות אחרים, שילכו למקומות שבהם יש כן מלמד. שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. מעבר לעובדה שבוודאי חשוב לטובת הילדים שילמדו תורה כבר בקטנותם, והיא תעמוד להם בנערותם ובבגרותם, הרי עצם העובדה שילדים קטנים יושבים ולומדים תורה, הרי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שכפי שחזל אומרים זהו הבל שאין בו חטא, הוא זה שבזכותו העולם מתקיים. הלכה ב', מאיזה גיל מתחילים ללמד את התינוקות המלמדים? מכניסים את התינוקות להתלמד כבן 6, כבן 7, לפי כוח הבן ובניין גופו, לפי הכוח הפיזי שלו, בניין גופו, וגם לפי הכוחות השכליים שלו. זאת אומרת, זה לפחות בגיל 6, ולא יותר מגיל 7, הכל תלוי בבריאות גופו ובכישרונות שכלו. ופחות מבין 6, אין מכניסים אותו. וכאן שואלים המפרשים, הרי ידועה המשנה בפרקי אבות, בין 5 למקרא. אז הכסף משנה אומר שהכוונה, כאשר אומרים כבן 6, הכוונה היא בתחילת, כאשר הוא נכנס לשנה השישית שלו, שזה מתאים לבין 5 למקרא, אבל ההגאות מימוניות אומר שכאשר אומרים בין 5 למקרא, הכוונה היא מה שאבא מלמד אותו בבית, אבל אצל המלמד זה רק מגיל 6. הוא מכה אותם המלמד להטיל עליהם אימה. אם צריך, הרי המלמד מכה אותם כדי שהם יקשיבו היטב ונצלו את הזמן ללימוד. ואינו מכה אותם מכת אויב מוסר אכזרי, הוא לא מכה אותם מכות שמייסרות אותם בצורה אכזרית, מכות של אויב, מכות שבאות באופן של שנאה ונקמה, ולפיכך לא יכה אותם בשוטים ולא במקלות, אלא ברצועה קטנה, מכות חלשות שלא מסכנות אותם, אלא רק גורמות להם להיכנס לתלם. ויושב ומלמדם כל היום כולו, ומקצת מן הלילה, כדי לחנכם ללמוד ביום ובלילה. הלימוד של מלמד התינוקות נועד גם לחנך אותם לעתיד, ומכיוון שכל אדם חייב לקיים את והגית בו יומם ולילה, ללמוד הן ביום והן בלילה, לכן, אף על פי שעיקר הלימוד שהוא מלמד אותם הוא ביום, הרי מוטל עליו למשוך את הלימוד קצת לתוך הלילה, כדי להרגיל אותם ללמוד גם בלילה. ולא ייבטלו התינוקות כלל, חוץ מערבי שבתות וערבי ימים טובים בסוף הימים, כדי שיוכלו להתכונן לשבת ולחג, ויש אומרים שבסוף הימים הכוונה היא מחצות היום והלאה, כך בדרך כלל נוהגים גם היום בתלמודי התורה, ובימים טובים. ובחג, הרי בחג עצמו לא לומדים תורה עם התינוקות של בית רבן במקום לימודם בבית הספר, כדי שיתנגו וישמחו את השמחה של החג. אבל בשבת אין קורין בתחילה, אבל שונים בראשון. בשבת כן מלמד המלמד את התינוקות של בית רבן, אלא שהוא לא מכביד עליהם. ללמוד דברים חדשים זה יותר קשה, ולא רוצים להטריח אותם להכביד עליהם בשבת, ולכן רק חוזרים על מה שלמדו לפני כן. ואין מבטלים התינוקות ואפילו לבניין בית המקדש. החשיבות של לימוד התורה של תינוקות של בית רבן היא כל כך גדולה, שאפילו לבניין בית המקדש, שכל עם ישראל, אנשים ונשים חייבים בו, הן בגופם והן בממונם, הרי את התינוקות של בית רבן לא מביאים למצווה החשובה הזו, כי הלימוד תורה שהם לומדים יותר חשוב, כאמור, בזכותו מתקיים העולם. הלכה ג' מלמד התינוקות שהוא מניח התינוקות ויוצא, תוך כדי שהוא מלמד אותם, הוא יוצא, יש לו עיסוקים אחרים, או שהוא עושה מלאכה אחרת עמהם, או שהוא כן יושב איתם, אבל תוך כדי שהוא מלמד אותם, הוא גם עושה עוד מלאכה, ויש אומרים שהכוונה היא, לא רק שהוא עושה את המלאכה תוך כדי שהוא מלמד אותם, אלא גם אם במשך היום הוא מלמד אותם, אבל אחר כך בלילה יש לו עוד עבודה, זאת גם בעיה, כי ביום הוא יהיה עייף, ולא יוכל ללמד אותם כראוי. או שהוא מתרשל בלימודם, הוא מתעצל, הוא לא מסביר להם את הדברים כראוי, הוא לא מתאמץ מספיק כדי שהם ילמדו, הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת השם רמיה, זהו פסוק שנאמר בירמיה. לפיכך, אין ראוי להושיב מלמד, אלא בעל עירה, מלמד עירי שמיים, שיהיה חשוב לו באמת שהילדים ילמדו כראוי, וגם מהיר לקרות ולדקדק, גם שהוא מומחה הן לקרוא את הדברים היטב, וגם לדקדק איתם, לראות שהם מבינים את הדברים היטב. בנוגע לעניין הזה, כמה חשוב שהמלמד ישקיע וילמד את התלמידים כראוי, הגמרא מביאה במסכת בבא בתרא, בפרק לא יחפור, סיפור מדהים על יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד המלך, שכאשר הוא נלחם באדום, הרי הוא הרג רק את הזכרים של המלכים ולא את הנקבות. אמר לו דוד, הרי כתוב, תמחה את זכר המלך. אמר לו יואב, כתוב, תמחה את זכר המלך. ואז דוד אמר לו, כמובן שלא זהו הפירוש. התברר שמלמד התינוקות שאצלו למד יואב, קרא להם תמחה את זכר המלך. ואז יואב כל כך כעס עליו שהוא רצה להרוג אותו, לפי גרסה מסוימת אפילו הרג את המלמד שלו, וכאן רק אפשר לראות איזו תקלה גדולה יכולה להיות ממלמד שלא מלמד כראוי, שבגלל זה הרגו רק את הזכרים של המלאק. הלכה ד', ומי שאין לו אישה לא ילמד תינוקות מפני אמותיהם הבאות אצל בניהן, הוא יכול להתגרות בנשים על ידי הנשים, ולכן שלא ילמד תינוקות. וכל אישה לא תלמד תינוקות, כל אישה זה גם נשואה, מפני אבותיהם שהם באים אצל הבנים, כדי שהיא לא תתייחד איתם. עכשיו, כאן צריך לומר שיש כאן הבדל בין האישה לבין האיש. באיש כתוב שרק מי שאין לו אישה לא ילמד תינוקות, אבל באישה כתוב שכל אישה לא תלמד תינוקות. מסביר רבי שמואל שההבדל הוא שהאיש בדרך כלל לא נמצא במקומו, או הרבה פעמים ייתכן שהוא ילך לעיר אחרת, ולכן כאשר האישה נשואה זה לא מספיק עוזר, כי לא בהכרח שבעלה יהיה באזור. מה שאין כן אישה בדרך כלל לא הולכת למקומות אחרים, גם אם היא לא בבית היא נשארת בעיר, ולכן איש שיש לו אישה כבר מותר לו ללמד תינוקות. הלכה A, כמה ילדים אפשר להכניס לכיתה? ובכן, יש בעניין הזה הלכה. 25 תינוקות למדים אצל מלמד אחד. היו יותר על 25, עד 40, מושיבין עמו אחר לסייע בלימודם. בין 25 ל-40 נותנים לו מסייע, מה שנקרא בלשון חזל ריש דוכנה, מישהו שיעזור לו ללמד אותם. הוא לא המלמד הראשי, אבל הוא עוזר לו להסביר לילדים את מה שהוא מלמד אותם. היו יותר על 40, מעמידים להם שני מלמדי תינוקות. ברגע שהם יותר מ-40, כבר צריך שני מלמדי תינוקות. הפתחי תשובה כותב שבדורות האחרונים הרי הדורות הם חלשים יותר, ולכן מספר הילדים בכיתה צריך להיות מצומצם יותר, כדי שיהיה אפשר ללמד אותם כראוי. הלכה וב, מוליכין את הקטן ממלמד למלמד אחר שהוא מהיר ממנו, בין במקרא, בין בדקדוק. זאת אומרת, גם כשהילד לומד כבר אצל מלמד מסוים, ולפעמים אומרים שלא כדאי להעביר אותו למישהו אחר, הוא כבר יתרגל וכבר לומד במקום אחד, אומר הרמב״ם לא, מוליכים אותו למלמד אחר, אם המלמד השני הוא יותר מומחה, ובתנאי שהוא יותר מומחה, בין במקרא, בין בדקדוק, הן הוא מקריא את הדברים היטב, בצורה ראותה ויפה וטובה, ובין בדקדוק הוא מדקדק היטב בדברים ודואג שהילדים יבינו היטב, אז אם הוא מומחה יותר גם במקרא וגם בדקדוק, הרי מעבירים את הקטן ממנו למלמד האחר. מעבירים אותו כמובן מהמלמד הראשון למלמד אחר שהוא יותר מומחה. באמת דברים אמורים שמעבירים אותו כשהיו שניהם בעיר אחת, שני המלמדים הם באותה עיר, ולא היה נער מפסיק ביניהם, ושני המלמדים נמצאים באותו מקום שבו אותו ילד גר, ולא צריך להעביר אותו את הנער לחלק השני של העיר, כדי ללכת למלמד האחר. אבל מעיר לעיר, אם המלמד היותר מוצלח נמצא בעיר אחרת, או מצד הנער לצידו אפילו באותה עיר, המלמד המוצלח נמצא אמנם באותה עיר, אבל בצד השני של הנער, אין מוליכין את הקטן, אלא אם כן היה בניין בריא על גבי הנער, גשר חזק, בניין שאינו ראוי ליפול במהרה. זאת אומרת, העניין הזה הוא משום סכנת נפשות, להוביל ילד לעיר אחרת, ואפילו באותה עיר להוביל אותו, להעביר אותו כל יום את הנער, אם אין גשר שהוא מספיק חזק, שאין חשש שהוא ייפול, הרי הדבר הזה הוא לא גובר על העובדה שיש שם מלמד שהוא יותר חזק. מוצלח, עדיף להשאיר אותו אצל המלמד הפחות מוצלח, בלי סכנת נפשות. הלכה זין, אחד מבני מבוי, מבוי זהו רחוב קטן שפתוחות אליו כמה חצרות, שביקש להעשות מלמד, הוא רוצה להיות מלמד תינוקות, ללמד תורה, אפילו אחד מבני חצר, אפילו אם אחד שיש לו בית בחצר, שרוצה להיות מלמד תינוקות, לפתוח בביתו כיתה ללימוד תינוקות של בית רבן, ויש אנשים אחרים שגרים באותה חצר, שבתיהם באותה חצר, והם סמוכים אליו, והם עלולים לסבול מהרעש והמולה של הילדים. ההלכה היא, אין יכולין שכניו למחות בידו. העניין של לימוד תורה, במיוחד לימוד תורה לתינוקות של בית רבן, הוא כל כך חשוב, שאף על פי שהדבר עלול ליצור רעש והמולה, הרי הם לא יכולים למחות בידו. כמובן שהדבר הוא בתנאי שהוא מלמד תורה, שזהו הדבר החשוב, אבל אם הוא מלמד דברים אחרים, כמקצועות חול ואומנויות, הרי אין לו את הזכות לפתוח בתוך ביתו, ולהפריע לאנשים אחרים את מנוחתם. וכן מלמד תינוקות, שבא חברו ופתח בית ללמד תינוקות בצידו. נקודה אחרת, ישנו כבר מלמד תינוקות באותו מקום, ומגיע מישהו אחר, והוא פותח משהו מתחרה, פותח עוד בית שגם הוא מלמד תינוקות, כדי שיבואו תינוקות אחרים לו, או שהוא לא בא להתחרות בו, אלא הוא רוצה שיבואו אליו ילדים אחרים, או אפילו כדי שיבואו מתינוקות של זה אצל זה, או אפילו במקרה שהוא בפירוש פותח עוד בית ללימוד תינוקות, והוא בפירוש אומר שהוא רוצה שיבואו מהתינוקות שנמצאים כבר אצל המלמד שיבואו אליו. אז אף על פי שבעניינים אחרים זוהי השגת גבול ואסור לפגוע בפרנסתו של חברו, במקרה הזה אינו יכול למחות בידו. המלמד הראשון לא יכול למחות במלמד הנוסף שפתח עוד בית ללימוד תינוקות, שנאמר כתוב בישעיה, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל את צדקו, ולפיכך יגדיל תורה ויאדיר. צריך כמה שיותר להרבות תורה בכמות. זה יגדיל תורה ויאדיר, להגדיל את התורה, להרבות את התורה באיכות. וכאן, במקרה הזה, כאשר פותחים עוד מקום ללמד בו תינוקות של בית רבן, זה יגביר הן את הכמות של לימוד התורה, בדרך כלל שמוסיפים עוד בית זה יביא יותר ילדים ללמוד, וזה גם יגביר את האיכות, כי קינת סופרים תרבה חוכמה, כשיהיו שני בתים שבהם מלמדים תורה, כל אחד מהם ישתדל להשתפר יותר, וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.